טוב, התוכנית שלי היום לגמור את הסוגיה הזאת של גוי. אז בפעם הקודמת דיברתי על, ראינו סתירה בין שתי סוגיות. הסוגיה בגיטין, משמע ממנה שהפסול של גוי הוא פסול מהותי, והסוגיה אצלנו, משמע ממנה שהפסול של גוי זה בגלל שאינו בתורת. הצעתי כמה אפשרויות בכל זאת לראות את מסקנת הסוגיה שלנו אחרת. אחת מהן הייתה שגם בסוגיה שלנו בעצם מדובר בפסול מהותי, למרות שבדעת רבי שמעון זה קצת יותר קשה, כי הגמרא בדעת רבי שמעון, אחרי שרבי שמעון אומר שגוי לא שייך בתרומה, אז הגמרא שואלת, אז מה הוא עושה אם כן תרימו גם אתם? למה צריך את הפסוק הזה? הרי הוא היה יכול להוציא את זה מזה שהגוי הוא לא בתורת תרומה, כי לשיטתו הוא לא בתורת, להבדיל משיטת חכמים. משמע שהגמרא הבינה שהפסול של גוי הוא לא פסול מהותי, אחרת אין שאלה, הוא היה צריך את הפסוק של גם אתם כדי ללמד שהפסול של גוי הוא פסול מהותי. אבל בדעת חכמים אולי בכל זאת אפשר להגיד אחרת, שבדעת חכמים בכל זאת למסקנה הפסול הוא פסול מהותי. יש בסוגיה בגיטין, ראינו את שיטת הרי מיגש, וזה אני רוצה לפתוח. זה מאיילת השחר צילמתי, לרב שטיינמן. אין העבד נעשה שליח לקבל גט, ומבואר ברש"י דהו הדין דאינו נעשה שליח להולכה. אבל ברן הביא שיטת הרי הלוי מיגש, דלרבי יוחנן אינו פסול רק להיות שליח לקבלה, ולא שליח להולכה, נכון? אז זה ראינו ששליח לקבלה צריך להיות בתורת הדבר, ושליח להולכה מספיק שהוא בתורת שליחות, לא צריך שהוא יהיה בתורת הדבר. וברן באר, דאין לו יד לקבל, כיוון דלאו בר כריתות. אבל שליח להולכה יכול להיות, כיוון זה יכול להיות שליח. זאת אומרת, אין לו פסול מהותי, משליחות. לעבד אנחנו מדברים עכשיו, בגלל שהוא בן ברית. בגוי נראה שהפסול הוא פסול מהותי, וזה בדיוק ההבדל, שבעבד הפסול הוא לא פסול מהותי. ובאבני מילואין סימן למדי התקשה, וסוף סוף מהי נפקא מינה? ורצה לבאר דכיוון דלשון הכתוב בגט, הוא המגרש, והדה צריך לומר הגיתך, אינו אלא מידה רבנן. כן, הלשון שכתובה בגט היא המגרשת, כן? ומה שאתה צריך להגיד הגיתך זה רק מידה רבנן, אבל בעצם הגט עושה את פעולת הגירושין, ראינו את זה. וכיוון שכן, על עצם הנתינה הוא יכול להיות שליח. לכל שבא לידה מכוח הבעל, מהני. זה הגיע לידה בשליחותו של הבעל, זאת אומרת, מכוחו של הבעל. השליח לא צריך להיות בתורת, בגלל שמי שמגרש פה זה הגט, לא השליח. אז השליח לא צריך להיות בתורת גירושין, הוא כן צריך להיות שייך בשליחות. ולגבי זה, עבד כנתן לבעל, דה העבד לא יתמעט מדין שליחות. עוד פעם, משמע, אבל העבד לא. אבל הגוי, כן. ולכן על מעשה הנתינה, אם הגוי לא היה מתמעט מדין שליחות, הגוי יכול היה להיות שליח להולכה בקידושין, בגירושין. אוקיי? זה ברור שזה לא נכון. אוקיי? ולכן על מעשה הנתינה, מקרי שפיר ונתן. דה, אפילו נתינה לשם פיקדון, כתב הרן בפרק הזורק, דמהני, אם אחר כך אומר לה, הגיתך. וכאן, דנתן לה, יועיל, אף על פי שאמירתו לא יועיל, דיינו בר כריתות. כן, האמירה היא רק מדרבנן. אבל אין צריך אמירתו. ובזה רוצה לומר, בלגבי קידושין, זה הכל לגבי גירושין, גיטין, אבל לגבי קידושין צריך אמירה אפילו כשמקדש בשטר. לא השטר מקדש, הבן אדם מקדש. ולכן הרי מיגש יודע, דעתם פסול עבד להיות שליח לקדש, גם שליח הולכה. מה? זה לא צריך להגיד, אני לא זוכר כרגע. יכול להיות. אולי, לא זוכר כרגע. וצריך עיון, דנאידה כתב הרנדה מעני נתינה לשם פיקדון, מכל מקום היה צריך נתינה כזאת שיכולה לשמש נתינה של גירושין. דילבחי למה לא מעני תליגיתך מהגבי קרקע, ואחר כך יאמר לה, הגיתך. כן, הרי גט פסול בתליגיתך מהגבי קרקע, כי זה לא נקרא ונתן בידה. אני שם את הגט על הקרקע ואומר לה, קחי אותו מהקרקע. זה פסול. אז אומר הילד השחר, שבעצם זה מכאן קשה על, על ההסבר הזה ברי מיגש, מה שכתב הרן לפחות, בגלל שהנתינה שאותה אני צריך לתת, לפחות צריכה להיות נתינה שראויה לקידושין. ולכן בעצם גם שליח הולכה היה צריך להיות, לשם גירושין, סליחה, גם שליח הולכה היה צריך להיות בתורת גירושין, כי זה לא סתם להעביר לאישה את הגט, אלא זה צריך להיות נתינה שראויה לשם גירושין, גם אם היא לא ניתנה בפועל בתור גירושין, ואחרי זה בא הבעל ואומר הגיתך. אבל הנתינה הראשונית צריכה להיות השם גירושין, כי אחרת היה אפשר להגיד לה, תלי גיתך מעל גבי קרקע, ואני אומר לה, הגיתך, זה גם צריך להיות טוב. כי אמרתי לה, הגיתך, והגט הגיע לידה, הכל בסדר. ועל כוח, מכל מקום, צריך שיבוא דרך נתינה מיד הבעל, והיינו נתינה שהייתה יכולה מצד עצמה להועיל לגירושין, אף על גב דאז לא גירשה. עיין הילד השחר. מה אתם אומרים על זה? כן, וכיוון זה כדי לעשות גירושין צריך שיהיה בקריטות, נמצא זה לא הייתה נתינה שבכוחה לגרש, ואיך תתגרש? מה אתם עונים? אני לא מביא את הקושייה בכלל, לא רואה למה צריך לתרץ. מה הוא רוצה? זאת אומרת, כל מה שבדיוק הרן והבני מילואים הסבירו, שבשליחות להולכה בגירושין, נכון שצריך שליחות של הבעל, אבל השליחות היא לא הדבר המגרש. הדבר המגרש זה הגט. אבל הם לא אומרים שלא צריך שליחות של הבעל. צריך שיהיה מעשה נתינה של הבעל, רק מעשה הנתינה הוא לא המגרש, הגט הוא המגרש. יש תנאי שתהיה נתינה של הבעל. לכן הם אומרים שבעבד להבדיל מגוי, כיוון שהעבד הוא כן בתורת שליחות, גויל הוא בכלל לא בתורת שליחות, הוא פסול מהותי, אבל העבד הוא בתורת שליחות. אז אם העבד מביא את הגט אל האישה, אז הייתה פה נתינה של הבעל, לא לשם גירושין, נתינה של הבעל, ועכשיו יכול לבוא הבעל ולהגיד, הגיתך, והכל בסדר. ומה הוא מוכיח מתליגיתך מעל גבי קרקע? הרי בתליגיתך מעל גבי קרקע אין בכלל פעולת נתינה של הבעל. מאיפה הוא המציא את זה, שפעולת הנתינה צריכה להיות נתינה שראויה לגירושין? הפוך, זה כל מה שהרי מיגש אומר שלא. צריך פעולת נתינה, אבל פעולת הנתינה מצד עצמה היא יכולה להיות גם נתינה שלא ראויה לגירושין. העיקר שתהיה נתינה של הבעל. בדיוק בגלל זה הוא אומר שהשליח לא צריך להיות בתורת גירושין, רק צריך להיות בתורת שליחות. למה הוא צריך להיות בתורת שליחות? כי לא מועיל תליגיתך מעל גבי קרקע, צריך שהבעל ייתן לאישה את הגט. אז אם מישהו אחר מביא לאישה את הגט, אם הוא לא שליח של הבעל, זה תליגיתך מעל גבי קרקע. לכן הוא צריך להיות שליח של הבעל. אבל למה הוא מכריח מזה שהשליח צריך להיות בתורת גירושין? זה כל החילוק שעושים הרן ואבני מילואים. אני לא מבין מה הוא רוצה בכלל. קושייה מוזרה ביותר.
אני הרב בעצם לא מבין למה הרבוי עצמו לא...
לא בעבד, לא בגוי.
למה העבד?
הוא שואל למה העבד שונה מהקרקע. אני לא מבין מה הוא רוצה. ברור שהעבד שונה מהקרקע. ברור. העבד הוא שליח של האדון שלו. ולכן הוא יכול, כשהוא מוסר את הגט לאישה, אז הייתה פה פעולת נתינה של הבעל. אך לא הייתה נתינה שראויה לגירושין, זה נכון. לכן אחר כך, כשהגט נמצא אצלה, כמו לשם פיקדון, מה שהוא אומר, אז אתה יכול להגיד לה, הגיתך. וכשהבעל יגיד, הגיתך, אז היא מגורשת. אבל יש תנאי שצריך שהגט יימסר ליד האישה מהבעל. ובשביל זה אתה חייב שליח שיעשה את זה, כי תליגיתך מעל גבי קרקע, לא מתקיים התנאי, אחרי זה אני יכול להגיד לה הגיתך, אבל לא מתקיים התנאי של ונתן בידה, שאני נותן לה את הגט, עושה פעולת נתינה של הגט. אז זה הכל כשהעבד מהווה שליח שלי. אבל אם אני אומר לה, תליגיתך מעל גבי קרקע, ברור שזה לא מועיל. זה לא מועיל בגלל שלא הייתה פעולת נתינה, אחרי זה אני אגיד לה הגיתך, אז יש פעולת גירושין, אבל חסר התנאי שהגט יינתן לאישה מהבעל. לא אני טוען, זה מה שהם כותבים, אני לא מה הוא רוצה, לא שפתי מילה. כל מה שאמרתי, בסך הכל חזרתי על מה שאומרים אבני מילואים והרן, תסתכל. אבל ורן הביא שיטת הרי לוי מגש דל רבי יוחנן, אינו פסול רק להיות שליח לקבלה, וורן בער, ואין לו יד לקבל כיוון דליו בר קריטות, אבל שליח להולכה יכול להיות, כיוון די יכול להיות שליח. לא בגלל שאת ליגית איך מה לגבי קרקע טוב, ליגית איך מה לגבי קרקע לא טוב, אבל עבד יכול להיות שליח, לא לגירושין, אבל יכול להיות שליח, ואתה צריך שהוא יהיה שליח, כי אחרת אין פעולת מסירה של הבעל. נו, אז מה ההשוואה לתליגית איך מה לגבי קרקע? מה זה קשור עכשיו? הוא החליט שמתליגית איך מה לגבי קרקע, יש ראייה לזה שהמסירה צריכה להיות מסירה שראויה לגירושין. לא נכון.
אבל הוא מכיר שיש
פיקוד,
זה גם
כן, למה? אבל זה מה ש... אתה מקשה קושיות, אריאלת השחר. הרן והבני מילואים אומרים שלא. הם אומרים שהוא צריך להיות בתורת שליחות, אבל לא צריך להיות בתורת גירושין. עכשיו, אתה יכול לסבור אחרת, יהיה לך לבריאות, אבל מה אתה מקשה עליהם? זה כל כך מוזר, אני לא צריך להוסיף מילה, זה מה שהם אומרים. הוא איכשהו מחליט בלי בסיס לדעתי, שברגע שהתליגית איך מלגבי קרקע פסול, זה אומר שצריך נתינה שראויה לגירושין. אבל לא נכון, זה אומר שצריך נתינה, לא בבקשה שראויה לגירושין, צריך פעולת נתינה. ופעולת הנתינה נעשית או על ידי הבעל, או על ידי שליח שלו. וכיוון שהגירושין נעשה על ידי השטר, אז בסדר גמור, אז שליח לא צריך להיות בתורת גירושין. בתור השליחות, אבל בתור הגירושין. גוי לא יוכל לעשות את זה. כי בגוי זה כמו תליגית איך מעל גבי קרקע. גם אם הבעל אחרי זה יגיד, הגית איך, אבל איך הגט הגיע לידה? הגט הגיע לידה לא על ידי מעשה מסירה של הבעל. כי הגוי הוא לא שליח, אז זה כמו תליגית איך מעל גבי קרקע. פשוט לקחה את הגט מהקרקע, לא קיבלה את זה מהבעל. באמת, זה בדיוק ההבדל בין גוי לבין עבד. פשוט לא מצליח להבין בכלל מה הוא רוצה. הוא מעלה אפשרות אחרת להסביר את זה. מלשון הרן משמע, דסביר על ידיהן צריך לזה שיהיה בר קריטות. ואפשר דטעם הדבר, והנה עניין הקריטות הוא הכל, הוא לגבי האישה, שתהיה מובדלת ממה שהייתה שייכת לו. וזה כל עניין נוסח הגט. אבל הבעל זה לא היה שייך להאישה, גם לפני הגירושים, לא באי שיחול עליו שם קריטות. זאת אומרת, הדרישה שתהיה קריטות זה לכרות את האישה מהבעל, לא את הבעל מהאישה. את האישה... אומר, האישה נמצאת ברשותו של הבעל, לא הבעל נמצא ברשותה של האישה. היחס לא סימטרי. אז כשאני רוצה, יש דרישה לקריטות, זאת אומרת, יש דרישה שתהיה פה פעולה של סוג של מעמד אישי, פעולה משמעותית, זה רק מצד האישה. וצריך שהאישה תעבור קריטות מהבעל, לא צריך שהבעל יעבור קריטות מהאישה. התהליך עובר רק על האישה, או נקרא לזה אחרת, שינוי הסטטוס קורה רק לאישה, לא לבעל. את האישה הייתה קשורה לבעל, ועכשיו יש קריטות, קורטים אותה מהבעל. עכשיו היא מתנתקת מהבעל, אבל הבעל לא היה ברשותה של האישה. ולכן הוא לא צריך, מהצד של הבעל, לא צריך קריטות. וזה מה שהוא אומר, הוא מבואר בקידוש אינדף הידה באומר, איני אישך, לא מענה. דאז נמצא מבדיל עצמו ממנה. וזה אינו עניין גירושין. דעניין גירושין לכרות אותה ממנו, ולא את הבעל מהאישה. אני צריך לכרות את האישה ממני, ולא את עצמי מהאישה. והוא אינו שייך לה. ולכן סבירה להערי מגש, וכל מה דה צריך שיהיה בר קריטות, הוא לגבי מה דה רוצה להיות במקום האישה, שבה חל העניין קריטות. זאת אומרת, כשאני אומר שבעקבות הגט חל איזשהו עניין של קריטות, קרטנו משהו, הפעולה הזאת של הקריטה נעשית באישה, לא בבעל. השינוי הסטטוס, איזה סטטוס משתנה פה? של האישה, לא של הבעל. אתם תחשבו גם מבחינת ההשלכות. מבחינת ההשלכות, זה שהיא אשתי, אין לזה הרבה משמעות. אני יכול לקחת עוד אישה. זה לא שאני לא פנוי עכשיו, ולכן אני צריך איכשהו קריטות כדי להשתחרר, לא? אשתי יכולה לקראת עוד אחד, אין איזושהי משמעות, המשמעות היא מצידה, לא מצידי. אז שינוי הסטטוס שאני נותן לגט, הוא שינוי סטטוס שלה, לא שלי.
הוא המפעיל את זה. הוא יכול להביא אותם סטטוס.
אוקיי, מה?
זה
הוא מבצע את שינוי הסטטוס, אבל שינוי הסטטוס לא נעשה עליו, אלא עליה. התוצאה היא עליה. לא, זאת הטענה שלו, אפשר היה להגיד אחרת, אבל הוא מציע את ההסבר הזה, כי יש לנו נתון. הרי מגרש אומר ששליח לקבלה העבד לא יכול להיות, ושליח להולכה הוא כן יכול להיות. את זה אפשר להסביר בצורה הזאת. מי שהיה אומר ההפך, זה יכול להיות שההסבר שלך היה יכול להיות נכון, זה לא, ההסבר הזה לא יכול להיות הכרחי, אבל ההסבר הזה הוא אפשרי. אוקיי? ולכן סבירה לי להרים מגרש, דקול מדה צריך שיהיה בר קריטות, ולגבי מדה רוצה להיות במקום האישה שבאה חל העניין קריטות. לכן, גם הוא צריך להיות בר קריטות, בן השליח. ואף על גב, זה באופן דה שליח קבלה הוא איש, לא שייך באותו עניין קריטות ממש כמו שיש לאישה. אז אולי השליח לא יוכל להיות גבר. שליח קבלה של האישה לא יוכל להיות גבר, כי לא שייך קריטות בגברים. הקריטות היא רק בנשים. אז זה אומר שלא, למה לא? מכל מקום, באחי סגיד הוא בתורת עניין הקריטות. ואת הוא שייך לסוגיית הקריטות, כי לפרשת הקריטות. אבל השליח להולכה, זה צריך להיות במקום הבעל, והעניין קריטות לא משפיע כלל על הבעל. לא צריך שלוחו להיות בר קריטות, ומקרי שפיר שליח לכל עניין הגירושין. אני חושב שמצטרף אולי לטענה שנאמרה קודם, מי שמגרש את האישה זה הגט. ולא הבעל בעצם, או מי שעושה את פעולת הגירושין, או לא השליח, מי שעושה את פעולת הגירושין זה הגט, זה מה שאומר למעלה. אני חושב שמה שהוא אומר כאן נבנה על גבי היסוד הקודם. את כיוון שמי שעושה את הפעולה זה הגט, לכן למרות שהבעל, מה שאתה שאלת קודם, הבעל עושה את פעולת הגירושין, לא האישה. כן, אבל את פעולת הגירושין של הבעל נעשית על ידי הגט, לא על ידי מי שמוסר. מי שמוסר זה רק תנאי. כשאני אומר שאם כבר מניחים את זה, אז לא צריך את כל המהלך הזה שלו, כי הקושיה מראש לא הייתה קשה. אוקיי. דיברנו בשיעור הקודם, על תוספות בגיטין, מה אתם בני ברית? ואם תאמר דה פרק בדה קידושין משמע דה לרבי שמעון לא יצטריך לילה מדרש, מה אתם בני ברית? ומוקילה לדרשה אחרית, הרי שואלים את רבי שמעון, למה לפי רבי שמעון, צריך את הפסוק של כן תרימו גם אתם, הרי לפי רבי שמעון הגוי הוא לא בתורת תרומה, ואם כן לדידי מנהלן, עד דקיים עלן בכל דוכתא דעובד כוכבים, לאו בר שליחות הוא עניין זכייה וריבית, בפרק יזה הוא נשר. מה שאלתי בשיעור הקודם, כן? מאיפה אנחנו יודעים שהגוי מנוע באופן מהותי? התוספות תופס שהגוי, לפחות בסוגיית גיטין יוצא, שהגוי מנוע באופן מהותי. ולכן הוא שואל, מה הגמרא שאלה על רבי שמעון, מה הוא עושה עם גם אתם? מה זאת אומרת, מה הבעיה? הוא עושה עם גם אתם, בא ללמד שהגוי מנוע באופן מהותי. איפה הנפקא מינה? ואותם דברים שהגוי שייך בתורתם. כן? כמו זכייה וריבית וכדומה. ריבית זה קצת שאלה. איסור ריבית לא שייך. הלוואה שייכת בגוי. איסור ריבית לא שייך בגוי. בסדר? אופן הם, אז אומרים, ויש לומר, זה מכל מקום, כיוון דרשין השליחות מתרומה מגם אתם, ומיני אלפינן באלמה, מסתם לא אומר רבינן באלמה, אלא דום ידעתם. אז אמרתי בפעם הקודמת, זה בעצם מה שאמרתי בתחילת הסוגיה, שכאשר חכמים אומרים, שהשליחות בתרומה נלמדת מקודשים ומגירושים, ולא מכן תרימו גם אתם, וכן תרימו גם אתם בא למעט גוי, אז זה לא נכון, גם אתם בא לרבות, הוא לא בא למעט. מה שאמרתי זה שזה בא, המקור לשליחות בתרומה הוא כן תרימו גם אתם, הוא לא קודשים וגירושים. רק אתה שואל למה, היה אפשר ללמוד את זה משם? אני אומר לא, כי אם הייתי לומד את זה משם לא הייתי יודע שגוי לא יכול לעשות את זה, אוקיי? אז לכן אני צריך ללמד, להביא מקור נוסף לשליחות בתרומה, שהוא נדרש לא בשביל השליחות בתרומה כשלעצמה, את זה יכולתי ללמוד גם ממקום אחר, זה נדרש כדי למעט את הגוי. אבל בעצם מה שיוצא מכאן זה לא שהגוי יתמעט, אלא הגוי לא יתרבה. אוקיי? זה בעצם מה שיוצא. הגמרא, כן תרימו גם אתם, אומרת, המקור לשליחות זה מתרומה, בסדר? ובתרומה הרי גוי לא יתרבה, כי מה אתם בני ברית? אף שלוחכם בני ברית. ממילא אין לי מקור לשליחות בגוי, כי הגוי, הגוי לא יתרבה. מה זה אומר בעצם? מה? המסקנה בסוף, בסוף זה שגוי מנוע מהותית או בגלל שהוא לא בתורת? פשטות לדעתי זה מנוע מהותית. כי הרי זה מה שהוא שאל. הוא שאל למה הגמרא שואלת על רבי שמעון, אתה רבי שמעון סובר שהגוי הוא כן לא בתורת תרומה. החכמים סוברים שגוי הוא בתורת תרומה. רבי שמעון סובר שגוי הוא לא בתורת תרומה. מה רבי שמעון עושה אם כן תרימו גם אתם? הרי כן תרימו גם אתם בא למעט גוי. אבל פה לא צריך את זה כי הגוי הוא לא בתורת. אז אני לא צריך פסוק בשביל למעט אותו, נכון? זה מה שהגמרא שאלה. שואל התוספות, רואים מהגמרא, שהגמרא הניחה שהמיעוט של גוי זה רק בגלל שהוא לא בתורת, אין מניעה מהותית. אם הייתה מניעה מהותית, אין קושיה על רבי שמעון. מה הוא עושה אם כן תרימו גם אתם? למעט גוי, מהותית. גם בדברים שהוא כן בתורת. אוקיי? הוא לא בתורת, לפי חכמים, אבל לפי רבי שמעון הוא לא בתורת הדבר.
רבי שמעון הוא לא בתורת. אפשר
לעבוד,
תמר, אם
אני אתן
את
ספרה
חזקה,
אי
אפשר לעבוד מקום
שכן בתורת. בדיוק. תוספות בעצם אומר, לפחות לפי התוספות, זו שאלה מעניינת מה יוצא בדעת חכמים. התוספות אומר ככה, לפי רבי שמעון, כיוון שהגוי לא נמצא, הוא לא בתורת הדבר, לא בתורת תרומה, אז בתרומה ודאי שהוא לא יכול להיות שליח. נכון? זה אנחנו יודעים בלי קשר לפסוק.
אין לו מקור לזה.
מה? בגלל שהוא לא בתורה. כן? זה סברה, הגמרא אומרת שזה סברה, לא צריך מקור לזה. עכשיו, הגמרא אומרת, אומרת תוספות, הגמרא אומרת, אבל ממילא, כיוון שיש לי פסוק שבא לרבות שליח בתרומה, מכן תרימו גם אתם, הרי לפי רבי שמעון זה בא לרבות שליח, כי הרי אנחנו ממעטים אפוטרופסין והריסין וכולי, אז צריך מקור מיוחד לתרומה, לרבות ששליח יועיל גם בתרומה. אומרת, ברור שהמקור הזה לא יכול לרבות אלא מה שיש בתרומה, ומה שיש בתרומה לא יכול לכלול את הגוי, כי הגוי הוא לא בתורה. אז ממילא עכשיו כבר אין לי מקור לרבות גוי לשליחות בכלל. אז בסוף בסוף יוצא שהפסול הוא פסול מהותי, לא פסול שלו בתורה. בתרומה הפסול הוא בגלל שהוא לא בתורה. הכיוון שהמקור שלי לדין שליחות נלמד מתרומה, ובתרומה אין שליח של גוי מסיבה צדדית, בגלל שהוא לא בתורה. אבל תכלס אין שליח גוי. אז מאיפה תלמד ששליחות יכולה להיות בגוי? אין. גוי לא יתרבה לשליחות. הגמרא שואלת, עוד פעם, הגמרא שואלת, למה צריך את הפסוק גם אתם לפי רבי שמעון? הרי תיפוק למצד שזה לא בתורת, נכון? אז אומר התוספות, מה זאת אומרת? צריך את הפסוק כדי שתהיה מניעה מהותית. איזה מין שאלה הגמרא שואלת? זה הקושיה של תוספות. הרי גם לפי רבי שמעון צריך את הפסוק שלי. אומר התוספות, גם לפי רבי שמעון, וכנראה גם לפי רחמים, המניעה היא מניעה מהותית. אבל את המניעה המהותית אנחנו לומדים מזה שהוא לא בתורה. למה? כי רבי שמעון חידש את בתירוץ של הגמרא. רבי שמעון מחדש את דין שליחות בתרומה, מכן תרימו גם אתם. נכון? כיוון שבתרומה הייתה אבא אמינה שלא יהיה שליחות, בגלל שזה לא, אין באפוטרופסין ובאריסין וכדומה, הייתי חושב שגם לא שליח. באה הגמרא, באה התורה ואומרת, לא, יש שליחות בתרומה. אבל האם זה, השליחות הזאת כוללת גוי? לא. למה? כי הוא לא בתורת, לא בגלל מניעה מהותית. כי הוא לא בתורת, אז ברור, באו לרבות שליח, אבל לא מי שלא בתורת. לא, לא שאין איסור, שמועילה בשליח. מה זה קשור לאיסור? איזה איסור? מה זה נקרא אסור? מה הבעיה? לכל יותר, התרומה לא חלה. איזה איסור יש פה? על איזה איסור עברתי? לעשות משהו שלא מועיל, להפריש תרומה באופן שלא מועיל, זה איסור. מה איסור בזה? מה איסור בזה? איסור טבל, זה איסור טבל, ברור, אם לא הפרשת תרומה, אכלת טבל. אבל עצם זה שעשיתי ככה ולא אכלתי את הטבל. אמרתי, איסור, אין שום איסור. ברור שהחידוש הוא שהתרומה לא מועילה, לא חלה. אז אני אומר עוד פעם, אז המהלך הוא מהלך עקיף לפי תוספות. זאת אומרת, רבי שמעון בעצם אומר, באופן עקרוני את הפסוק אין לי מה לעשות איתו, כי הגוי הוא לא בתורת תרומה. בסדר? מה אנחנו עושים עם הפסוק? אומר רבי שמעון, את עצם דין תרומה אנחנו לומדים מהפסוק. כי הייתי חושב שדין שליחות, לא דין תרומה. את עצם דין שליחות אני לומד מהפסוק. למה? כי הייתי חושב שבתרומה לא יהיה שליחות, כמו באריסין ואפוטרופסין. אומר התוספות, רגע, אבל איזה שליח התרבה שם? אומרים לי שיש שליחות גם בתרומה, אבל מי? ברור שלא גוי, רק ישראל. למה לא גוי? לא בגלל הפסוק, כן תרימו גם אתם, מה אתם נברית אבשורכם, לא בגלל זה. אלא בגלל שהגוי הוא לא בתורה. אתה יודע, הפסוק לא חידש שגם מי שלא בתורה תהיה שליח. הפסוק בא לחדש את עצם העובדה שיכול להיות שליח בתרומה. כי הייתי חושב שגם יהודי לא יוכל להיות שליח בתרומה, כמו אריסין ואפוטרופסין. אז הפסוק בא ואומר, לא, גם בתרומה יש את מושג השליחות. עכשיו אתה שואל את עצמך, איזה שליח? בואי ברור שלא, כי הוא לא בתורה. אבל אם המקור לדין שליחות הוא בתרומה, הוא באחד המקורות, לדין שליחות הוא מתרומה, ובתרומה אין שליח של גוי, אז יוצא שבעצם המקור לדין שליחות לא כולל את גוי, משימה צדדית. הוא לא כולל את גוי. ממילא הגוי לא התרבה. אז עכשיו אין שליחות בגוי באופן כללי. תוסף בסוף המסקנה שלו שגם לפי רבי שמעון, המניעה היא מניעה מהותית. כן, שאין משהו שירבה אותו. לפי חכמים זה מיעוט. כי לפי חכמים יש מושג של תרומה, יש מושג של שליחות בתרומה. אין הווה אמינה שלא יש שליחות בתרומה, וגם גוי הוא בתורה. אז לכן ברור שלפי חכמים הגוי התמעט. לפי רבי שמעון הוא רק לא התרבה. אבל עדיין לפי שניהם, בסוף בסוף יש פסול מהותי בגוי. כך למד התוספות. אוקיי? זה קצת מזכיר, אני הבאתי בשיעור הקודם, זה שלפניו, אני כבר לא זוכר, הבאתי את הדיון הזה, האם עבד הוא יהודי מופחת או גוי משודרג, נכון? ואמרתי שרבי עקיבא איגר עושה מזה מחלוקת בבלי וירושלמי, הוא אומר שהמחלוקת היא, הנפקמינה היא, בשאלה מה קורה עם הקפת הראש. מה הנפקמינה? נניח שהגוי הוא יהודי מופחת. אז מה הפירוש? הגוי הוא בעצם יהודי. רק אנחנו לומדים מאישה שכל מה שאישה פטורה, גם הגוי פטור. נכון? זה נקרא יהודי מופחת. בעצם יהודי, יש לי מקור שממעט ממנו חלק מהמצוות. ההיקש של גוי לאישה, של עבד לאישה. כן, ההיקש של עבד לאישה, עבד כנעני. עכשיו, אם אני אומר שהוא גוי משודרג, אז עובד הפוך. הוא בעצם גוי. אני לומד מאישה שמה שאישה חייבת, גם הוא חייב. זאת השאלה אם אני לומד מאישה לחייב אותו את מה שאישה חייבת, או אני לומד מאישה לפתור אותו את מה שאישה פתורה. איפה הנפקמינה? הקפת הראש. מה קורה בהקפת הראש? בהקפת הראש, האישה לא פתורה. זה רק לא שייך בה. עכשיו, אם אני צריך ללמוד מאישה שמה שאישה פתורה גם עבד פתור, אני לא יכול ללמוד מאישה, כי אישה לא פתורה מהקפת הראש, פשוט לא שייך אצלה. אבל עבד שזה כן שייך אצלו, זה יהיה אסור בהקפת הראש, למרות שבאישה אין איסור כזה. נכון? כי אני צריך מקור מאישה ללמד על העבד הוא פטור. אין לי פטור באישה, באישה זה פשוט לא שייך. אין פסוק שפוטר אותה. אז אם יש אישה שבה זה כן שייך, כמו העבד נגיד, אם יש אישה שבה זה כן שייך, באמת יהיה איסור. אבל אם אני מבין שאני לומד את המקור למה שעבד חייב מאישה, אין, באישה אין מקור שהאישה חייבת בהקפת הראש. זה לא שייך בה, אז התורה לא דיברה על זה, לא לטוב ולא למותר. אז אין לי מקור לחייב את העבד בהקפת הראש. אין לי מקור לפתור, גם אין לי מקור לחייב. אז זה נשאר בסוף עם ברירת המחדל. מה אני אגיד? אם אני אגיד שהוא יהודי, רק צריך מקור כדי לפתור, אין לי מקור לפתור, הוא חייב. אם אני אומר לו, הוא גוי, צריך מקור כדי לחייב, אין לי מקור לחייב, אז הוא נשאר פתור. כן? אז בעצם אני אומר אותו דבר. ופה בשליחות השאלה, האם אני צריך את כן תרימו גם אתם כדי למעט גוי משליחות, או אני צריך ריבוי של גוי לשליחות? האם באופן בסיסי גוי שייך בשליחות? אני רק צריך משהו שימעט אותו, או לא, באופן בסיסי גוי לא שייך בשליחות, אלא אם כן הוא יתרבה ואין לי מה שמרבה אותו. הנפקמינה בדיוק תהיה במקום שאין לי ריבוי, אין לי מיעוט. המצד שני גם אין לי ריבוי שלי בעת הגוי. אז הוא יישאר מנוע מהותית לפי תוספות, כיוון שאני צריך ריבוי כדי שהוא יהיה שייך בכלל בשליחות. אז זה מתחיל מזה שהוא לא בתורה, ולכן בתרומה הוא לא שייך, אבל כיוון שהמקור לדין שליחות הוא מתרומה, אז אין לי מאיפה לרבות את הגוי. ושבסוף בסוף אין לי ריבוי בשביל הגוי. כמובן גם בגיטין הוא גם לא שייך, הגוי, הוא גם לא בתורת. אז גם המקור מגיטין לא מועיל. יכול להיות שבקודשים כן, תלוי איך אנחנו רואים את השייכות של גוי בקודשים, כי יש פה בנות שגוי כן יכול אולי להביא, השאלה אם הוא כן נקרא בתורת או לא נקרא בתורת, אבל הגמרא הרי אומרת ששליחות אי אפשר ללמוד מקודשים לבד. אתה צריך הרי את גירושים בשביל, ואולי אפילו את תרומה, לפחות לפי רבי שמעון, בשביל לעשות מהם, יש צריכות ביניהם. בשביל ללמוד את דין שליחות אתה צריך את שלושתם. לכן אם יש לי שניים מתוך השלושה האלה שגוי הוא לא בתורת, אז לגבי גוי אין לי מקור ללמוד את דין שליחות בגוי. מה? יכול להיות שמספיק שניים, אבל עדיין גם שניים אין לי. וגם בגירושין הוא לא בתורת. כן? צריך בעצם שלושה, כי לפי רבי שמעון. לכן אמרתי שזה לפי רבי שמעון. כי לפי רבי שמעון בתרומה לא היינו לומדים את דין שליחות מגיטין ומקודשים. יש צריכות. למה? כי זה לא באריסין ובאפוטרופסים. זה עצמו צריכות. לכן בתרומה צריך מקור נוסף לדין שליחות. אבל אז באמת יוצא שלפי אז לפי רבי שמעון זה ברור, נכון? לפי רבי שמעון המקור לדין שליחות הוא כן תרימו גם בתרומה, הוא כן תרימו גם אתם, כיוון שגוי לא בתורת תרומה, אז ברור שהוא לא יתרבה משם, הגוי לשליחות, ממילא יש מניעה מהותית. זה מתחיל מזה שהוא לא בתורת ומסתיים במניעה מהותית. מה קורה אצל חכמים? זאת שאלה לא פשוטה. יש רחמים אומרים שהרי הגוי הוא כן בתורת תרומה. זה המחלוקת שלהם עם רבי שמעון, נכון? הגוי הוא כן בתורת תרומה דנפשי, אוקיי? אז אם זה ככה, אז אי אפשר להגיד שהגוי לא יתרבה מכן תרימו גם אתם, כי הרי אם אני לומד מכן תרימו גם אתם את מושג השליחות, ואין לי משהו שממעט גוי, זה רק השאלה אם הוא בתורת או לא בתורת, אבל לפי חכמים הוא בתורה, אז מה שהתרבה משם זה גם גוי. אז האם לפי חכמים אנחנו נשארים עם מניעה מהותית? חייב להיות שכן. עקרונית, קודם כל, חייב להיות שכן. כי הרי זאת הייתה הקושיה של תוספות. יש סתירה בין הסוגיות. נכון? בסוגיה בגיטין יש מניעה מהותית, בסוגיה אצלנו יש רק בגלל שהוא לא בתורת. אז ברבי שמעון הוא הסביר לי שבגלל שהוא לא בתורת נוצרת מניעה מהותית. מה קורה בדת חכמים? בדת חכמים זה לא הולך. אז נותרת הקושיה של סתירה בין הסוגיות. בסדר? הרי לפי חכמים יוצא שהמניעה היא לא מהותית, זה מה שתוספות אומר. כן יקשו על רבי שמעון, מה אתה עושה אם כן תרימו גם אתם? כי ההנחה היא שגם אתם לא מלמד מניעה מהותית. אחרת לא הייתה קושיה על רבי שמעון. אז אמרו, אוקיי, רבי שמעון בתירוץ, אבל זה מסתדר. אבל הקושיה על רבי שמעון היא הייתה אחרי המסקנה בדעת חכמים. אז המסקנה בדעת חכמים היא שמניעה היא לא מניעה מהותית, אצלנו בסוגיה. אז איך זה מתיישב עם הסוגיה בגיטין? התשובה היא שזה התירוץ לפי רחמים. לפי רחמים הגוי הוא בתורת תרומה. לכן הם אומרים, כן תרימו גם אתם, מה אתם בני ברית, אף שתורכם בני ברית. לפי רבי שמעון אין את ההיקש הזה בינינו לבין שלוחנו. אבל חכמים זה מה שהם אומרים. וכן תרימו גם אתם, בא למעט גוי. מה זאת אומרת למעט גוי? לא לרבות גוי. אבל רק זה שלא מרבים גוי, זה לא בגלל שהוא לא בתורת כמו רבי שמעון, כי חכמים סופרים שהוא כן בתורת. אלא פשוט בגלל שהפסוק עצמו אומר, מה אתם בני ברית, אף שתורכם בני ברית. אז גם לפי חכמים, זה לא ממעט גוי, זה רק לא מרבה אותו. כמו שאמרתי גם בשיעור הקודם. ההבדל בין חכמים לבין רבי שמעון זה למה הגוי לא מתרבה. לפי רבי שמעון הגוי לא מתרבה כי הוא לא בתורת, אלא אין לו שליחות בתרומה, ואם המקור הוא מתרומה, אין לי מאיפה ללמוד את גוי. אבל לפי חכמים, הוא כן שייך בתרומה, אבל הוא בתורת תרומה. למה לא נלמד גוי? לא, כי כתוב כן תרימו גם אתם, מה אתם בני ברית, אף שתורכם בני ברית. התורה עצמה מסייגת את מושג השליחות, שמי שלא בן ברית לא יתרבה. לפי רבי שמעון הוא לא עומד את כן תרימו גם אתם כדי לסייג את מושג השליחות. אבל בסוף בסוף גם לשיטתו יוצא אותו דבר.
אבל
עצם הפסוק
הוא לא
בשביל
שיטות. זאת אומרת, עצם הפסוק בשביל תורת שתרמציה.
לא מה פסוק?
הם
יודעים, לא יודעים, מקור אחר.
זה מה שפסוק אומר, גם אתם.
לא, זה מדבר על שליחות. אתם בני ברית, אבשלוחכם בני ברית, זה אחת האפשרויות שהעלינו בשיעור הראשון או השני. מה אתם בני ברית, אבשלוחכם בני ברית, הכוונה, באמת זה לא מה אתם בני ברית, הכוונה, האם אתם יכולים לתרום תרומה, זה רק יהודים, אז גם הגוי יכול. רק, אז גם השליח שלך זה רק מי שיכול לתרום תרומה. אז כתוב פה בעצם שגם המשלח צריך להיות יהודי. או במילים אחרות, גוי הוא לא בתורת תרומה, אז מה חכמים עושים עם זה? זה מה שאתה שואל בעצם. מה חכמים עושים עם זה? החכמים לא לומדים ככה. כן תרימו גם אתם, הכוונה, מה אתם בני ברית, אבשלוחכם בני ברית בדיני שליחות. בדיני תרומה, גם היהודי וגם הגוי הם בתורת. כן, מקור אחר. אבל מה שכן אפשר ללמוד מכאן, וזה מהירים האחרונים, מה קורה אם המשלח הוא גוי, והשליח הוא יהודי? זה כן עובד? הגוי לא יכול להיות שליח של יהודי. האם יהודי יכול להיות שליח של גוי? אז אמרתי שאם המניעה המהותית, לא סביר. בהיגיון לא סביר, בסברה. למה? כי כל המניעה המהותית הזאת זה בגלל שאנחנו לא שייכים לאותה קבוצה. אז אנחנו לא דומים, אז אחד לא יכול לפעול בשם השני. אם הוא לא דומה לי, גם אני לא דומה לו. אבל אז אמרתי שזה לא בטוח, אם כל יהודי יש גוי קטן, נכון? דיברנו על זה. אז זה לא בטוח. אז אומרים, כן, אבל תראו את הלשון של הגמרא. כן תרימו גם אתם. מה אתם בני ברית? אף שלוחכם בני ברית. עכשיו, מה הכוונה מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית? כמו שאתם צריכים להיות בני ברית, גם השליח שלכם צריך להיות בני ברית. מאיזה דין? מדין תרומה? כמו שאתם, מי שמפריש תרומה, יכול להיות רק בן ברית, גם השליח שלו יכול להיות רק בן ברית. ראינו שלא. כי הרי חכמים מיני ובי סוברים שגם גוי יכול להפריש תרומה. אז כן תרימו גם אתם, מה אתם בני ברית, זה לא מדבר על דיני תרומה. כי בדיני תרומה לא צריך להיות דווקא בן ברית. זה מדבר על דיני שליחות. אבל אם זה ככה, בדיוק התשובה לשאלה שלך. אבל אם זה ככה, זה אומר שגם המשלח לא יכול להיות גוי, לא רק השליח. גם משלח צריך להיות בן ברית. את מה אתם בני ברית מדבר על דיני שליחות, לא על דיני תרומה. שבדיני שליחות משלח יכול להיות רק יהודי. ממילא גם שליח יכול להיות רק יהודי. איפה יודעים אגב שהמשלח יכול להיות יהודי? זה הנחה של הגמרא. הפסוק כן תרימו גם אתם בעלי רבות. הוא אומר, כמו שאתם בני ברית, גם שלוחכם יהיה בן... אבל מאיפה יודעים שאנחנו בני ברית? מאיפה יודעים שהמשלח יכול להיות רק יהודי? לא יודע. למה זה ברור? לא, אני מדבר, כן תרימו גם אתם שהשליח צריך להיות כמוך. אוקיי. עכשיו, אם אני גוי, גם השליח גוי. אני יהודי, גם השליח יהודי. בסדר גמור. מי אמר שאם אני גוי, אני לא יכול למנות שליח? איך
השיטות
שאמרנו,
שבעצם גוי לא
נחשב
בתורת
הבבלי,
בתורת
תרומה, זה רק בתרומת ממשי, אז זה לא מספיק בתורה. כן, אבל אז, אבל זה לא שיטת התוספות. כי הרי זה יוצא שהגוי בסופו של דבר פסול בגלל שהוא לא בתורה, לא מניעה מהותית, אבל תוספות, כל הקושייה שלו הייתה יש פה איזה מניעה מהותית, יש סתירה בין הסוגיות. דיברנו על זה של תוספות הוא אשכנזי. הוא עושה, עושה את השס כגלגל, כמו שאומרים. זאת אומרת, הוא לא עושה מחלוקות בין סוגיות.
פה, אני פשוט אומר, כי יש את הזאת, כמו התוספות, אז כן. אני אוכל להיות המשלח.
נכון, נכון. אבל פה, לפי התוספות, יוצא שגם המשלח לא יכול להיות גוי, ובאמת שאלה מעניינת מאיפה זה יוצא. לפי תוספות כשהוא קורא את הגמרא יוצא איכשהו שזה מובן מאליו שהמשלח לא יכול להיות גוי. החידוש הוא שכיוון שהמשלח לא יכול להיות גוי, גם השליח לא יכול להיות גוי. אז זה שהמשלח לא יכול להיות גוי זה ברור, זה נתון. זה לא יוצא מפה, זה ההנחה של הגמרא, זה לא יוצא מפה. מאיפה זה בא? למה להניח שהמשלח יכול להיות רק יהודי? לא יודע. ואם כבר יש לך מקור לזה, אז למה המקור הוא לא מלמד גם על השליח? איך... כן? אם אנחנו יודעים שאני לא יכול להיות, שהמשלח לא יכול להיות גוי, אז לא יודע, יש לי איזשהו מקור שאומר ששליחות שייכת רק ביהודים, אז תלמד משם שגם שליח יכול להיות רק יהודי ולא גוי. למה לזה שהמשלח צריך להיות יהודי, זה אני יודע ממקור אחר, אבל זה שהשליח צריך להיות יהודי, זה יוצא מהפסוק כאן. עכשיו פתאום אני חושב, יכול להיות, יכול להיות, כן תרימו גם אתם, אז אומרים לי, השליח תראו כמו המשלח. ואני, מה זאת אומרת? הרי אם משלח יכול להיות גם יהודי וגם גוי, אז מה זה בא ללמד שהשליח יהיה כמו המשלח? זה לא מטיל שום מגבלה. חייב להיות שיש איזושהי מגבלה על מי יכול להיות משלח. ואז יוצא שמהפסוק הזה עצמו, אפשר ללמוד גם את זה שהמשלח צריך להיות יהודי, וגם את זה שהשליח צריך להיות יהודי. מבינים? יכול להיות שזה רעיון, לא חשבתי על זה. זאת אומרת, הפסוק אומר, כן תרימו גם אתם. החכמים דורשים שמה אתם בני ברית, אשתורכם בני ברית. זאת אומרת, כן תרימו גם אתם, בא להגיד לפי חכמים, שהשליח לא יכול להיות כל אחד, הוא צריך להיות כמו המשלח. ובוא נגיד שהמשלח יכול להיות כל אחד. גם הגוי וגם היהודי. אז כשאתה אומר שהשליח יכול להיות כמו המשלח, לא אמרת כלום. מה באת לחדד? הוא יכול להיות כמו המשלח, אוקיי, יכול להיות כל דבר. צריך להיות בן אדם ולא קוף. מה באת להגיד פה? האם אין מגבלה על המשלח, אז זה שאתה אומר, השליח חייב להיות כמו המשלח. מה זה כמו המשלח? אבל כל אחד יכול להיות משלח. אז גם כל אחד יכול להיות שליח.
גם מגבלה.
מה המגבלה?
שגוי יכול לשכור
כך. לא, אז אתה מניח עוד הנחה. אתה באמת, אתה מניח עוד הנחה. שהשליח צריך להיות כמו המשלח ספציפית, לא רק מעבר לזה שהוא יהיה שייך בשליחות. לא, תוספות מניח כנראה שלא. אלא... מבחינת תוספות, כל בני האדם זה קבוצה אחת, יהודי וגוי זה לא רלוונטי, לעניין שליחות. כיוון שיהודי וגוי שניהם שייכים בשליחות, אז כל אחד מהקבוצה הזאת יכול להיות שליח של כל אחד אחר מהקבוצה הזאת. גם יהודי לגוי וגוי ליהודי. לכן אומר התוספות, אם התורה באה ואומרת לי שהשליח צריך להיות כמו המשלח, ובמשלח אין שום מגבלה מי יכול להיות משלח, אז הפסוק מיותר. כנראה, אומר התוספות, כנראה שהתורה מרמזת לנו כאן שהמשלח גם הוא יכול להיות רק יהודי וממילא גם השליח יכול להיות רק יהודי.
מה
התוספות מניח
שהשליח
הוא
יהודי?
לא, אבל זה יוצא מהפסוק. טוב, אני שואל, איך זה יוצא מהפסוק? התוצאה היא שבגלל שאנחנו לא מאותו סוג, אף אחד לא יכול להיות שליח של השני. ואני שואל, לפני שאני יודע את זה, איך זה יוצא מהפסוק? אתה אומר לי, הפסוק אומר שהשליח יהיה כמו המשלח. אוקיי, אבל אם המשלח יכול להיות גם יהודי וגם גוי, אז גם השליח יכול להיות גם יהודי וגם גוי. אתה מציע הצעה שזה יצא מסברה בכלל, לא מהפסוק, אבל זה ברור שזה לא נכון. כבר מוציאה את זה מהפסוק. כן תרימו גם אתם. כל מה שהסברתי שאנחנו לא שייכים לאותה קבוצה או לא דומים, זה להסביר את מה שהפסוק אומר, לא במקום הפסוק, לא סברה. אלא זה הסבר הגדר מה הפסוק מלמד אותן. בסדר? עכשיו, בואו תראו, אני רוצה להראות לכם כמה סוגיות שבהן אפשר לראות את היסוד הזה שאמרתי עכשיו. שבסוף בסוף, הלא בתורת מייצר פסול מהותי, ושליחות בתרומה באמת נלמדת מכן תרימו גם אתם. בניגוד לפשט הגמרא, ששליחות בתרומה נלמדת מקודשים ומגיטין, וגם אתם בא למעט גוי. אני אמרתי לא נכון, זה לא ככה. אלא כן תרימו גם אתם, זה המקור לשליחות בתרומה. אחרי שזה המקור לשליחות בתרומה, אני ממעט את הגוי. לפי רבי שמעון, כי הוא לא בתורת, לפי רחמי, כי כן תרימו גם אתם, מה אתם נברית, אשלוחכם נברית. בשני המקרים זה סייג שהגוי לא יתרבה, לא שהגוי יתמעט, נכון? זאת הטענה שלי בעצם. בין לחכמים, בין לרבי שמעון. אבל אז יוצא שהמקור לדין שליחות, בתרומה, גם לפי חכמים וגם לפי רבי שמעון זה ברור, זה כתוב בגמרא, גם לפי חכמים זה כן תרימו גם אתם. מה? היא לא הגיעה למסקנה שלומדים את זה, היא קשתה קושייה.
לא, אבל בסוף יצא למסקנה.
שמה? שום מסקנה, איזה מסקנה?
בסוף לומדים את זה מהמחר
מתחת. אפשר היה ללמוד משניהם, אז למה צריך את גם אתם?
לא,
כדי להגיד שלא גוי. אבל אמרתי, מה זאת אומרת כדי להגיד שלא גוי? כדי להגיד שלא גוי, הרי גם אתם לא בא למעט, הוא בא לרבות. אז אני אומר, לא, יש צריכות, באופן עקרוני אפשר היה ללמוד משם. אבל מאיפה למדו בפועל? כן, תרימו גם אתם. שואל, למה? הרי היה אפשר ללמוד משם. אומר, כי אחרת לא הייתי יודע שגוי הוא לא בשליחות. לכן התורה כתבה מקור לדין שליחות, לא למעט גוי. לדין שליחות בתרומה, מכן תרימו גם אתם. כי בלי זה לא היו יכולים למעט גוי, אבל עכשיו בגלל זה התורה אומרת שזה המקור לדין שליחות. יכולנו ללמוד משני אחרים, אבל לא שאנחנו לומדים משני אחרים. נכון, יכולנו ללמוד משני אחרים, לולא היה צורך למעט גוי, היינו נשארים עם זה ולא היו כותבים פסוק בתרומה. אבל כיוון שהיה צורך למעט גוי, אז כתבו פסוק בתרומה, ומה הפסוק אומר? לא שגוי פסול. פסוק אומר שמכאן לומדים את דין שליחות. ממילא גוי פסול. ולכן היה צריך מכאן ללמוד את דין שליחות, מה שבאופן עקרוני אפשר היה גם ללמוד משם, מקודשים וגיטים. אז בסוף בסוף אני שואל אתכם, מאיפה המקור לדין שליחות? מכן תרימו גם אתם. זה מה שאני אומר, זה לא פשט הגמרא, אבל בחשבון זה מה שיוצא. לפחות אם אנחנו מגיעים למסקנה שהמניעה של גוי היא מניעה מהותית. אם אנחנו מבינים שהמניעה של גוי היא מניעה בגלל שהוא לא בתורת, אז אין שום, כל מה שאמרתי עכשיו לא נכון. נכון? כי אם המניעה של גוי היא בגלל שהוא לא בתורת, אז מאיפה המקור לדין שליחות? מקודשים ומגיטין. ומה אני לומד מכן תרימו גם אתם? כן תרימו, באמת זה מיותר? כן תרימו גם אתם, בגלל שהגוי הוא לא בתורת. מה?
למה אנחנו
יכולים
להגיד
את זה לפי רבישים? איך אתה
יודע אם אנחנו
יכולים להגיד את זה לפי רבישים? איזה מהלך? ללמדים... גם לפי רחמים אני אומר את זה. אבל לפי שניהם. אפשר ללמוד את הסוגיה בקידושין, שגם לפי רחמים וגם לפי רבי שמעון אנחנו נשארים על זה שזה לא בתורה. הגוי הוא לא בתורה. אתה שואל אותי, אז למה צריך את הפסוק גן תרימו גם אתם? זה מה שהפסוק אומר. מה שיוסף אמר קודם. הפסוק עצמו אומר... שכן תרימו גם אתם, כמו שאתם שייכים בתרומה, גם הגוי צריך, גם השליח צריך להיות שייך בתרומה, והפסוק מחדש שהשייכות של גוי בתרומה לפי חכמים היא לא מספיקה בשביל להיחשב בתורה, כי זה רק תרומה דנפשי. אבל בסוף, בסוף הפסול של גוי זה בגלל שהוא לא בתורה. וזה הפשט הפשוט של הגמרא. מה אולי פלפול, זה הפשט הפשוט של הגמרא. כי אחרת הקושייה על רבי שמעון מיד אחר כך לא מובנת. אם הפסול לפי רחמים הוא פסול מהותי, אז מה הגמרא שואלת, מה רבי שמעון עושה עם הפסוק, כן תרימו גם אתם, הרי לשיטתו, הגוי הוא לא בתורת, זה קשור, הגוי הוא לא בתורת, אז הייתי חושב שהוא לא בתורת תרומה, אבל הייתי חושב שהוא כן שייך בשליחות. פשט הגמרא הוא כן זה, פשט הגמרא הוא שהפסול הוא פסול שלא בתורת, בין לחכמים, בין לרבי שמעון. כל המהלך שעשיתי עכשיו זה לא פשט הגמרא, אבל זה מה שיוצא בחשבון, וזה כנראה מה שתוספות למד, כי תוספות אומר שהסוגיה בגיטין והסוגיה בקידושין לא אמורות לסתור. אז בשתיהן יוצא למסקנה שהפסול של גוי הוא פסול מהותי, לא בגלל שהוא לא בתורת. ואז כל החשבונות האלה שעשיתי, בין לחכמים ובין לרבי שמעון, בגלל שהגוי לא התרבה. לפי רבי שמעון זה מתחיל מזה שהוא לא בתורת, לפי חכמים זה מסתיים בזה שהוא לא בתורת. הפסוק כן תרימו גם אתם מלמד שצריך להיות בתורת. זה לא יוצא מסברה. זה מה שהפסוק מלמד. הפסוק גם מלמד לא רק שצריך להיות בתורת, אלא צריך להיות לגמרי בתורת. ולהיות בתורת תרומה של חכמים, זה כנראה לא מספיק בתורת, בשביל שהוא יוכל להיות שליח שלי. זה אחת האפשרויות שאלינו בסוגיה של קידושין. עכשיו, אם באמת זה כך, איפה הנפקמינה בין התפיסה של תוספות, שהסוגיה אצלנו מסתיימת במניעה מהותית, לבין הקריאה הפשוטה של הסוגיה, שזה בגלל שהוא לא בתורת, הגוי, כשאני אשאל אתכם מאיפה, זה לא נפקמינה, אלא מה ההשלכה, כשאני אשאל אתכם מה המקור לדין שליחות, או שליחות בתרומה, או שליחות בכלל. אז לפי תוספות, המקור הוא כן תרימו גם אתם. לרבות שלוחכם. לרבות שלוחכם, השלוחכם בני ברית, אף אתם בני ברית. שימו, לרבות שלוחכם זה לימוד אחד. לימוד שני, מה אתם בני ברית, השלוחכם בני ברית. לא לקרוא ביחד. מה אתם לרבות שלוחכם? כלומר, מה שלוחכם בני ברית, מה אתם בני ברית, השלוחכם בני ברית. זאת אומרת, זה ברק למעט גוי. לא, זה בא למעט את, לרבות את מושג השליחות. כן תרימו גם אתם, לרבות שלוחכם. זה החידוש הראשון. ממילא, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. זאת אומרת, כן תרימו גם אתם, בא לרבות שלוחכם, לפי תוספות. המקור לדין שליחות, לפחות בתרומה ואולי בכלל, זה מכן תרימו גם אתם. זה לא מקור למעט גוי.
ואין שלושה.
נכון, גם מפה וגם משני המקומות אחרים, אבל אני אומר יותר מזה, כיוון שהמקור הזה נדרש כדי למעט גוי, אולי אפילו זה המקור המרכזי בסוף. כי הוא בעצם נותן לי את הסך הכל. משני המקורות הקודמים לא הייתי מוציא את התמונה. אוקיי? למה אני אומר את זה? כי בכמה מקומות אפשר לראות, עוד ברש"י, עוד ראשונים. מה? שמה? כן, עוד רגע נראה. אז בגמרא במציע צדיק ו', הוא אומר לעבדו צבי איש האל, צבי איש האל עם פרתי, הוא אומר לעבדו צבי איש האל עם פרתי מהו? כמדבר שאלה בבעלים. דיברנו על הסוגיה הזאת בסמסטר הקודם. שלוחו של אדם כמותו, אבל יש מקומות מסוימים שבהם בכל זאת הגמרא אומרת, עושה הבחנה בין האדם לבין השליח. האם שלוחו של אדם כמותו או לא, כן? אז הוא אומר לעבדו צבי איש האל עם פרתי מהו? האם זה נקרא שאלה בבעלים, שאז השואל פטור על אונס, כן? בשאלה בבעלים השואל פטור על אונס. ומה קורה אם לא הבעלים נשאל עם הפרה, אלא העבד. הוא שולח את העבד להישאל עם הפרה למישהו ששאל את הבהמה. תיבאי למאן דאמר שלוחו של אדם כמותו, תיבאי למאן דאמר שלוחו של אדם אינו כמותו. זה עצמו ניסוח מעניין. יש מאן דאמר ששלוחו של אדם לא כמותו? מה דין שליחות שנוי במחלוקת באיזשהו מקום? אני לא מכיר שום מקום כזה. כן, ברור שדין שליחות ודאי קיים. רק השליח הוא לא כמותו, אוקיי? מה, איפה יהיה ההבדל? במקומות מסוימים, כמו בחליצה ראינו ובעוד מקומות, שבהם אי אפשר לעשות על ידי שליח, למרות שבאופן עקרוני שלוחו של אדם כמותו. כמו ראינו את זה גם לגבי מצוות. שליח להניח תפילין במקומי, או שליח לשבת בסוכה במקומי. לא יכול לעשות את זה, למה לא? שלוחו של אדם כמותו. שלוחו של אדם כמותו, אבל לא באמת כמותו לגמרי. יש דברים מסוימים שמה שהשליח עושה נחשב כאילו שהבעלים עושה. זה לא זהות, זה לא בדיוק אותו דבר. כן, אז תיבה למד אמר שלוחו של אדם כמותו, ולמד אמר שאינו כמותו. תיבה למד אמר שלוחו של אדם כמותו, אני מי לשליח דבר מצווה הוא. אבל עבד דלאו בר מצווה הוא, לא. או דילמה, אפילו למד אמר אין שלוחו של אדם כמותו, אני מי לשליח. אבל עבד, יד עבד כיד רבו דמיה. אמר לי, מסתבר יד עבד כיד רבו דמיה. זאת אומרת, אם אני אומר ששלוחו של אדם כמותו, אז זה מדבר על שליח. אבל עבד יותר גרוע משליח רגיל, כי הוא לא בר מצווה. אז מה אם הוא לא בר מצווה? אז הוא לא בתורת? נכון? אני גם חושב. יותר לפני, זהב האמינה. אני גם חושב, הפשט הפשוט של הגמרא זה מניעה מהותית. כי אם זה היה בתורת, מה הבעיה? עבד הוא לא בתורת שאלה בבעלים. הוא לא יודע להשאיל, הוא לא יכול להשאיל דברים. מה? זה לא, אין פה, מבחינת התוכן של הדברים, אין פה שאלה של להיות בתורת או לא, זה דיני ממונות. אוקיי? אז כשאתה אומר שגם הניסוח, לא כתוב שהוא לא בתורת, כתוב שהוא לא בר מצווה. לא בר מצווה, הכוונה הוא כמו גוי. ויש לו מניעה מהותית. נכון? זה הפשט של הגמרא. עוד פעם, זה עוד לא המסקנה, זה אהבה אמינה. תרפי מה המסקנה. אבל אהבה אמינה הייתה, הייתי חושב, למד אמר שלוחו של אדם כמותו, הייתי חושב שעבד לא. עוד דילמה, אפילו למד אין שלוחו של אדם כמותו, אני מי לשליח, אבל עבד יד עבד כיד רבו דמיה. נכון, בדיוק. למד אמר שלוחו של אדם לא כמותו, זה בשליחות, אבל עבד הוא כמו היד של הרב שלו, כי הוא קניינו. אז כשאני אשאל עכשיו את השאלה, מה המניעה של גוי או של עבד מלהיות שליח? מהגמרא פה. די ברור שזה מניעה מהותית. נכון? כי על הצד שיש פה את דיני שליחות, אומרים לי עבד אבל אולי לא, כי הוא לא בר מצווה. על הצד השני הוא לא קשור בכלל לסוגיה, כי זה לא מדבר בדיני שליחות, אז זה לא רלוונטי. לא, הוא לא בר, הוא חייב במצוות רק כאישה.
גם
לא, הוא יכול להשאיל את פרתו, אבל לא יהיה פה דין שאלה בבעלים, כי הוא לא שליח שלי. הוא לא שליח שלי. למה הוא לא שליח שלי? כי הוא לא בתורת מצווה, הוא לא בר מצווה. אז מה? הגמרא מבינה שעבד הוא לא, לא, יש לו איזושהי מניעה מהותית כמו גוי.
לא כמו.
זה המניעה המהותית, כמו בגוי. אז אני אומר, זה הולך לכיוון של מניעה מהותית, לא שלא בתורה. נכון? נכון שהגמרא פה זה רק טיבאי. כבר לא אומרת בסוף מה המסקנה, אבל הצד בגמרא שעולה, ואולי זה גוף מה שהגמרא מתלבטת. האם המניעה בשליחות של עבד היא מניעה מהותית, או מניעה שהוא לא בתורת? אוקיי? או אפילו הייתי אומר אחרת, יכול להיות שבגוי זה ודאי מניעה מהותית, ובעבד השאלה אם יש לו מניעה מהותית או שהוא בן ברית. זו השאלה, הוא לא בר מצווה, אולי זה מניעה מהותית כמו גוי, או שלא, לא בן, הוא בן ברית. זאת אומרת, הוא לא, הוא כן בן ברית, כמו שראינו. זאת אומרת, הוא שייך בחלק מהמצוות. תלוי כנראה בשאלה אם הוא גוי משודרג או יהודי מופחת. אבל זה, אולי זה גוף מה שהגמרא מתלבטת. אז תראו את רש"י כאן. עבד דלאו בר מצווה לא, אומר רש"י, ושליחות נפקא לן, במציא עין א', מאתם גם אתם לרבות שלוחכם. דבעינן דומיה דמשלח, שיהיו דיניו נוהגים בו. וזה אין דין שואל נוהג בו, וגם משאיל אין לו כלום בלא רבו. שאין לו כלום בלא רבו. מה הוא מסביר רש"י? נכון? רש"י אומר דבר מאוד מעניין. מצד אחד הוא אומר, העבד הוא לא בתורה. אבל מצד שני הוא תולה את זה בפסוק כן תרימו גם אתם. הרי בגמרא אצלנו, כן תרימו גם אתם, הוא אלטרנטיבה ללא בתורה. גמרא שואלת, למה צריך את הפסוק כן תרימו גם אתם? הרי הוא לא בתורה, אז לא צריך את הפסוק. מה רש"י אומר? הרי העבד הוא לא בתורה. השאלה, אז מה אם הוא לא בתורה? יש פסוק שפוסל את מי שלא בתורה. איך רש"י הבין? רש"י הבין שהפסוק כן תרימו גם אתם, זה המקור לדין לא בתורה. נכון? בדיוק. זה הצד השני. אז יוצא שלרש"י בסוף בסוף לומדים כן תרימו גם אתם. אגב, ולפי רש"י החשבון, אבל הוא כן החשבון של תוספות. כלומר, הוא שליחות נפקא לן מאתם גם אתם לרבות שלוחכם. אז זה גם המקור של דין שליחות, ובכל זאת הוא לומד שמשם גם לומדים דבעין ענדו מידי משלח שיהיה בתורה. אז גם רש"י מבין שכן תרימו גם אתם, לא בא למעט, הוא בא לרבות. זה פשט הפסוק, על זה אי אפשר לחלוק. רק רש"י לומד לא כמו תוספות, במובן הזה שרש"י מבין שהכן תרימו גם אתם לא בא להציג פסול מהותי, אלא בא להציג פסול שלא בתורה. הלא בתורה הוא לא תוצאה של סברה, הוא תוצאה של פסוק. זה הפסוק כן תרימו גם אתם. ומי שלא בתורה לא יתרבה. אבל מי שכן בתורת כן התרבה. אז אין פה מניעה מהותית, זה לא כמו תוספות בסופו של דבר, בשורה התחתונה זה לא כמו תוספות. אוקיי? שאם הגוי הוא בתורת משהו, אז הוא יכול לעשות את זה. אוקיי? יש פה לכאורה, זה מה שיוצא. עוד נקודה אחת צריך לשים לב, תראו את לשון רש"י, שיהיו דיניו נוהגים בו. דיניו של מי? של המשלח. צריך להיות דומי ידי משלח, שיהיו דיניו נוהגים בו. זה לא בדיוק לא בתורת. אתה לא דן בו בשאלה האם הוא שייך בתורת הדבר שלו הוא נשלח. אתה דן בשאלה האם הוא דומה למשלח. נכון? עכשיו, איך לסווג את זה? אני לא בדיוק יודע. כי אתה יכול להגיד, כיוון שיש דינים מסוימים שלא נוהגים בשליח, וכן במשלח, אז הוא לא דומה. כיוון שהוא לא דומה, הוא לא יכול להיות שליח גם בדינים שהוא כן בתורתם. כי הרי הוא צריך להיות דו מידי משלח. אתם מבינים מה שאני אומר? לא ברור פה, יכול להיות שרשי, לכאורה רשי נראה כמו השיטה המנוגדת לתוספות. אבל כשבודקים יותר, זה לא ממש המניעה המהותית שדיברנו עליה עד כאן, אלא יש איזשהו היקש בין השליח למשלח. זה לא שהפסוק מלמד אותי שהשליח צריך להיות בתורת הדבר. אין, לא אין דין תרומה נוהג בו, אלא אין דיניו של המשלח נוהגים בו. זאת אומרת, הוא לא חייב במצוות כמו המשלח. לכאורה, לפי זה, אגב, אישה לא יכולה להיות שליחה של גבר. גם היא, כמו העבד, היא חייבת במצוות בדיוק כמו העבד. ואם דיניו לא נוהגים בה, אז גם אישה לא יכולה להיות שליח של גבר. את זה לא שמענו בשום מקום. יכול להיות שהוא תופס שיש הבדל בין... הרי העבד הוא גבר. באופן עקרוני, כל המצוות שייכות בו. הקופתור. אישה, יכול להיות שהמצוות האלה לא רלוונטיות לגבר. מצוות שמהן היא פתורה. אז זה לא הופך אותה לשונה מהגבר. היא שונה מהגבר בזה שהיא אישה. בהיקף המצוות שהיא חייבת בהן. זה תוצאה. תוצאה של זה שהיא אישה, ושהיא חייבת רק בחלק מהמצוות. אם היא הייתה גבר, היא הייתה חייבת בכל. העבד, למרות שהוא גבר, הוא חייב רק בחלק מהמצוות. זאת אומרת, ההבדל בינו לבין המשלח הוא לגבי המצוות. לגבי האישה, ההבדל לגבי המצוות הוא השלכה. קודם כל יש הבדל פיזיולוגי. מגדרי, לא יודע שתקראו לזה היום, זה הדין. אוקיי? התוצאה היא שיש הבדל לגבי המצוות. יכול להיות שזה לא נקרא הבדל. ולכן אישה יכולה להיות שליח של גבר, כי זה נקרא כן שדיניו נוהגים בה.
מה
הספרה
באמת
כאילו
להגיד, סתם עקרונית,
הוא לא יכול להיות המציג שלי, מה זאת אומרת? זה נחשב שאני עשיתי את זה, הוא לא מהסוג שלי. מה? אז הוא שעשה פעולה עבור עצמו, אבל הוא לא יכול לעשות עבורי. כל החידוש של שליחות זה שאני בעצם צריך לעשות את הדבר, ומישהו אחר שעושה את זה, זה נחשב כאילו שאני עשיתי. זה הכל אם הוא אותו דבר כמוני, אז אני אומר, טוב, מבחינת הקדוש ברוך הוא, אם הוא עשה זה גם טוב, כמו שאתה עשית. אז הכל אם הוא מאותה קבוצה, אם הוא שייך לאותו דבר. אבל אם הוא משהו אחר, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהודי יעשה את זה. הוא רוצה שמישהו שחייב במלוא המצוות יעשה את זה. אז מי אמר שכשהוא עושה את זה, זה גם טוב? זה דבר שדיברנו עליו, השאלה האם כשאני מדבר על שליחות, מי עשה את הפעולה? האם השליח עשה את הפעולה ורק התוצאה נזקפת לטובת המשלח? או שאני חושב שהמשלח עשה את הפעולה? אפשר לקלוט את זה ביד האריכתא, אבל... אם אתה אומר שהשליח עשה את הפעולה, זה לא צריך להיות כמוני, הוא עשה את הפעולה, זה בסדר? עכשיו אומרים לי, התוצאה נזקפת אליי. ואם אומרים שזה נחשב כאילו, כשהוא עשה את הפעולה, זה נחשב כאילו שאני עשיתי את הפעולה, אז הוא צריך להיות כמוני. אני לא בטוח שזה חייב להיות ככה. אפשר גם להגיד שהתוצאה לא תזקף אליי, אם הוא לא דומה אליי. בסדר. מה? לא, ברשי כנראה, אם אני מבין נכון, רשי באמת מבין שלא בתורת זה סברה עצמאית. לא בתורת לא יוצא מהפסוק. מהפסוק יוצא הקש של השליח למשלח. וזה לא אותו דבר. כמו לא בתורת. לא, זאת מניעה מהותית של מי שלא דומה למשלח. אבל זה לא אותו דבר כמו לא בתורת. נגיד, אם השליח הזה כן יהיה בתורת הדבר שאליו הוא נשלח. לפי רש"י עדיין הוא לא יכול להיות שליח שלי. כי הוא לא דומה לי. אם הייתה זהות...
למה זה
שונה ממני? מה? לא, זה מניעה מהותית, אך לא כמו שלמדנו עד עכשיו. שמניעה מהותית... בגוי יש מניעה מהותית. לא, במי ששונה מהמשלח, יש היקש בין השליח למשלח. אם הוא שונה ממני, יש פה מניעה מהותית שיהיה שליח שלי. ואמרתי, באישה הרי מקובל שאישה כן יכולה להיות שליח של גבר. אז מתי זה נקרא דומה למשלח ומתי לא? כן, הכהנים הם שלוחי דרחמנה או שלוחי דידן כשמקריבים קורבנות. אנחנו לא יכולים להקריב קורבנות. אז איך הכהן יכול להיות שליח שלי? כי אני שייך עקרונית, ראינו זה גם למעלה אם אתם זוכרים. שהגבר יכול להיות שליח של אישה, למרות שאין לו קריטות. דיברנו על זה למעלה. כי הגבר שייך עקרונית בתורת קריטות, הילד השחר. כן? הוא שייך לפרשה הזאת של הקריטות. זה הכוונה. ומתכוון לומר שגם האישה שייכת עקרונית בכל הפרשות, אלא פשוט בגלל שהיא אישה, אז לא. אבל מבחינת שיוכה הקבוצתי, היא שייכת לקבוצת היהודים. אם היא הייתה גבר, היא הייתה שייכת בכל המצוות. אוקיי? העבד, מבחינת שיוכו, הוא לא שייך בחלק מהמצוות. הוא לא שייך לקבוצה היהודית שחייבת במצוות. במקרה הדמיון הוא לאישה. באיזה מצוות הוא חייב? כמו אישה. אבל מסיבה שונה. אצל אישה יהודיה לגמרי, היא רלוונטי לגבי כל המצוות, התורה פטרה אותה בגלל שהיא אישה, לא בגלל שהיא לא יהודיה. העבד, בגלל שהוא לא יהודי, הוא פטור. במקרה מאותה מצוות שאישה פטורה. אבל זה בגלל שהוא לא יהודי, לא לגמרי יהודי. אוקיי? וזה נקרא שהוא לא דומה למשלח. אצל אישה זה לא נקרא שהיא לא דומה למשלח. אוקיי? כנראה צריך לומר, אחרת קשה להבין את זה. תראו, רש"י אצלנו בסוגיה, בחדר רבי ינאי, אומר רש"י, לאחי כתב גם לריבוי השליח, משום דבאי להקושי למשלחו, למימר דבעובד כוכבים פסול. זה אצלנו בסוגיה. ברור זה היה דבר מציע. מה כתוב כאן? אותו דבר. כתוב פה כמה חידושים. רש"י קצר מאוד ולקוני, אבל כתוב פה כמה חידושים. חידוש ראשון, למה כתב גם לריבוי השליח? מה זאת אומרת? זאת אומרת, רש"י מבין שהפסוק הזה, כן תרימו גם אתם, הוא המקור לדין שליחות. זה בא לרבות שליח, לא למעט גוי. כן תרימו גם אתם לרבות שלוחכם, זה חידוש ראשון. חידוש שני, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. אבל יש פה מקור לדין שליחות. כמו תוספות, כמו שבסוף דייקנו גם ברש"י במציע. אוקיי? אז הוא כתב גם לרבות שליח. עכשיו יותר מזה, למה הוא כתב את זה? אבל הרי היה אפשר להוציא שליחות גם מקודשים וגיטים, זה מה שמטריד את רש"י, משום דבאי להקושי למשלחו. כל מה שאמרתי. נכון? בעצם זה המקור לדין שליחות. אל תלמדו את הגמרא כפשוטה שהמקור לדין שליחות הוא מקודשים וגיטין ומפוח ממעטים גוי. לא, זה המקור לדין שליחות. רק אתה שואל למה צריך אותו, הרי היה אפשר ללמוד את זה מקודשים וגיטין. כי באי להקושי למשלחו, למעט את הגוי. בגלל זה כתבו פה מקור לדין שליחות. עכשיו יותר מזה, זה חידוש שני. חידוש שלישי ברש"י, זה שהמיעוט של גוי זה היקש למשלח. בדיוק כמו שהוא כתב בבר מציע. לא בגלל שהוא לא בתורה, אלא בגלל שהוא לא באותם מצוות כמו המשלח. גם בדברים שהוא כן בתורתם. נגיד, לפי זה יוצא שחכמים שאומרים שהגוי הוא בתורת תרומה, הגוי כן בתורת תרומה, נכון? עדיין הגוי יכול להתמעט. וכן תרימו גם אתם. למה? כיוון שהוא לא שייך בכל המצוות כמוני, יש מצוות שלא שייך, כמו גיטין. ממילא גם בדברים שהוא כן שייך, ואפילו אם נחשוב שזה שייך לגמרי כמוני, שייכותו בתרומה היא מלאה, אלינו כמה אפשרויות, כן? עדיין הוא לא יוכל להיות שליח שלי, כי כתוב כן תרימו גם אתם. וזה מה שהגמרא אומרת אצלנו. הגמרא אומרת אצלנו, הרי הוא לא בתורת, למה צריך את כן תרימו גם אתם? כדי למעט את הגוי. נכון? כך הגמרא אומרת בדת חכמים. איך זה ממעט את הגוי? זאת אומרת רש"י, בגלל שהגוי לא דומה לי במחינת המצוות, הוא לא בר מצוות, הוא לא שייך באותה מצוות כמוני. ממילא גם בדברים שהוא בתורתם, ובתרומה הרי הוא בתורתם, לפי חכמים, אז גם בדברים שהוא בתורתם הוא לא שייך. יש מניעה מהותית. מהי המניעה המהותית? ההיקש בין השליח לבין המשלח. וההיקש הזה מבוסס על הבדל במצוות, אז זה לא הסברה שלו בתורה. כי הסברה שלו בתורת אומרת, רק בדבר שהוא לא בתורת הוא לא יכול להיות שליח. ההיקש אומר שברגע שיש הבדלים בינינו, אז גם בדברים שלגביהם אין הבדל, גם שם הוא לא יכול להיות שליח. אוקיי? כל זה כתוב ברש"י בכמה מילים שהוא כותב פה.
מי שברש"י הקודם,
אתה אומר שהוא התרכז בזה שהוא לא כמוני גם בדין עצמו שבו מדובר כאן. כן, זה נכון. למה הוא נזקק? זה הרי דוחק מה שהוא אמר שם. אתה שואל, הוא לא יכול להשאיל, להשאיר, בדיני הממונות הרי שייכים גם בגוי. אז רש"י נדחק להגיד שגם בדיני שאלה בבעלים הגוי לא שייך, או העבד לא שייך, ואני שואל למה, למה אתה נדחק בזה? אפילו אם הוא כן יהיה שייך בזה, אבל כיוון שיש דברים שבהם הוא לא שייך, זה מספיק בשביל שהוא לא יהיה שליח שלי. יכול להיות שמה שרש"י בא לומר, זה שאם העבד היה כמוני בדיני ממונות, אז יכול להיות שהוא, זו שאלה טובה, אני לא חשבתי על זה באמת, יכול להיות שרש"י היה מבין שאם ככה, אז העבד הוא כן כמו המשלח. אם בדיני ממונות הוא שייך בהכל, במה הוא לא שייך העבד? פטור ממצוות כאישה, בסדר, כמו שאישה, אבל אישה נחשבת בתורת הכל, נכון? גם הגוי, עכשיו, לא רק בתורת, אלא גם היא דומה למשלח, יכול להיות שליח. גם העבד יכול. אני צריך להגיד לך, לא, לא, עבד זה לא כמו אישה. יש משהו בעבד שהוא שונה באופן מהותי מהמשלח. אבל באמת אתה צודק שהוא היה יכול להגיד את זה גם על דין אחר. לאו דווקא על הדין הזה. זאת הערה, לא יודע באמת, לא חשבתי את זה. תראו גם בחגיגה. נאמר במעילה ילפינן חטא חטא מתרומה. לכמה יש שם שליחות לדבר עבירה וכל מיני דברים כאלה. לכמה דברים נאמר בתורת כהנים. נאמר במעילה וחטאה בשגגה מקודשי השם, ונאמר בתרומה ולא תישאו עליו חטא. מה הטעם שלוחו כמותו? מה זה הטעם? בתרומה. בכתיב כן תרימו גם אתם, ואמר מר גם אתם לרבות שלוחכם. זאת אומרת שכן תרימו גם אתם, זה המקור לדין שליחות. בתרומה לפחות. נכון? כן תרימו גם אתם, אנחנו תופסים תמיד, כן תרימו גם אתם לרבות שלוחכם, זה פתיח. עכשיו באים להסביר מה רוצים להגיד. אתם נברית, השלוחכם נברית. אז הוא אומר לא, כן תרימו גם אתם לרבות שלוחכם, קודם כל. זה מקור לדין שליחות. חוץ מזה, דע לך שלא יתרבה פה שליח שהוא לא מוקש למשלח. זה חידוש שני. אבל יש, זה המקור לדין שליחות. אני לא אכנס לכל ה...
אין, אבל איך מה עושה את זה? כאילו, אתה אימוד גם קודשים וגירושים פעם ראשונה, ואז היא אמרה למה לא קודשו בכלל במעלם הראשון שלו. אם אפשר לראות מאחד ואחד, כן, קודשים ותרומה, וקודשים וגירושים, כל הדברים האלה, אז באמת עשו אחד, איך היא למדה בתרומה לכל דיני השליחות?
לא, היא לא למדת בתרומה לכל דיני השליחות, אבל צריך גם את תרומה. גם תרומה הוא מקור, וברגע שאחד המקורות לא שייך לגביו עבד, או גוי, סליחה, אז גוי, לא, אז אתה לא יכול להגיד שגוי שייך בשליחות.
לא, אבל עצם העניין
של... תלמד מהפסוק הזה גם אתם. לא רק בגלל... לא, תלמד בתרומה. מה? לא, הסבירו לי למה צריך פסוק גם בתרומה. זה סוג של צריכותה. אבל אחרי שיש פסוק בתרומה, אז עכשיו אתה יכול ללמוד גם ממנו. מה העדיפות של שני הפסוקים האלה על הפסוק הזה? נכון שגם בלי הפסוק הזה הייתי יודע את דין שליחות, אבל לא הייתי יודע שגוי פסול. אז לכן כתבו גם את הפסוק הזה כמקור לדין שליחות. אחרי זה גם ממעטים גוי. אבל קודם כל כמקור. עכשיו יש לך שלושה פסוקים שיש בהם מקור לדין שליחות. מאיזה מהם תלמד? מי שדומה. ברוב המקומות, אגב, באמת השליחות דומה יותר לתרומה מאשר לגיטין ולקודשים. תרומה זה לעשות פעולה הלכתית בשמי. זה אני חושב שזה הדבר הפשוט ביותר. לכן, אבל לא משנה, בכל מקרה, גם אם זה לא יחיד, זה אחד מהשלושה שהם המקורות לדין שליחות בתורה. השאלה היא רק שאלת מטה, למה התורה הייתה צריכה להגיד את זה? אבל אחרי שהיא אמרה את זה, עכשיו יש לי עוד מקור לדין שליחות. אתם רואים, הגמרא במציע, עין א', כבר הוזכר, והוא רבשי אמר, כי אמרינן יש תירות אנוכי, אני מילה בתרומה, ובכל התורה כולה יש תירות אנוכי. ועד הרבשי, ברוטאי, מה ישנה תרומה, דלא כתיב אתם גם אתם, מה אתם נברית, אף שתורכם נברית, אף שתורכם נעמי ברית, שליחות לכל התורה כולה, נעמי מתרומה גם רינן לה. מה זה? מה? זה כבר גמרא, זה לא רשי. הגמרא אומרת שלומדים שליחות בכל התורה מתרומה. עוד פעם, אותו דבר. אני לא חייב להיות זה רק מתרומה, אבל זה גם מתרומה. כי אחרי שכבר יש מקור לדין שליחות בתרומה, אז זה המקור לדין שליחות גם בכל שאר התורה. נכון שהיינו מסתדרים גם בלעדיו, לולא הבעיה של למעט גויים. אבל בגלל הבעיה של למעט גויים, התורה כתבה את מקור לדין שליחות גם בתרומה. עכשיו אחרי שהיא כתבה את זה, זה המקור לדין שליחות. כל הדיון בגמרא זה רק למה היה צריך לכתוב את זה, אבל אחרי זה כבר כתוב, אז יש לך מקור לדין שליחות מפה. באמת הרן על הריף שואל, הרן אגב נמצא אצלנו, בסוגיה שלנו, בקידושי. ועד אמרינם בפרק איזה הוא נשך, מקדש שליחות בכל התורה כולה מנהלן מתרומה. מה אתה בני ברית, הפך בני ברית, זה משמע דשליחות מתרומה, עתיה. זה מקשה על הסוגיה שלנו, הרי בסוגיה שלנו נראה שלא לומדים את דין שליחות מתרומה, גם אתם. לאו דווקא, בוודאי עיקר שליחות בכל התורה מביניי הוא עתיה. ואת המחי כאמרינן, זה מתרומה נפקה שליחות בכל התורה, ואינו בעובדי כוכבים, דיאלפינן מתרומה. מה אתם בני ברית דווקא דכתיב, כן תרימו גם אתם, ודרשינן מיני מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית, אז בכל התורה כן. נכון? הוא אומר שלא לומדים את זה למסקנה. הוא לומד את הגמרא כפשוטה, שבאמת אין פה מקור לדין שליחות. עכשיו תראו המשך, והריף ז"ל כתב, עד רבי יהושע בן קורחה, משום דתני בא בעדיה, מכאן אמרו שלוחו של אדם כמותו. מי הוא? למה דווקא דמינה בלחוד לא ילפין אנכי? אלא מבין הידידי וגירושין כדקטיבנה. לא לומדים רק מתרומה. אלא זה גם תרומה וגם גירושין, בין עדידו ותרומה וגירושין. וכן, תרומה היא מקור. זה מה שאמרתי בסוגיה הקודמת. תרומה היא מקור, זה לא אומר שרק מתרומה לומדים. לומדים את זה מתרומה וגירושין ביחד. אבל אם בתרומה הגוי לא שייך, אז אתה יכול כבר ללמוד שגוי לא שייך בשליחות בכלל. כי אחד המלמדים, הגוי לא שייך בו. לא שלא שייך בו, אלא לא התרבה שם. לא בתורת, אלא כן, אלא לא מתמעט. אוקיי? קיצור, רואים את זה בהרבה מאוד מקומות. ברמב״ם, אני רוצה לסיים פה, הרמב״ם כותב, האקום שיפריש תרומה משלו, דין תורה שאינה תרומה. הלכות תרומות, כן, פרק ד'. כמו מי הוא פוסק? לפי שאינם חייבים. כמו מי הוא פוסק? אבשימון, נכון? זה כמו אבשימון נגד חכמים, שהגוי הוא לא בתורת תרומה. מה היינו מצפים? שהרמב״ם יגיד לגבי שליחות בגוי, זה בגלל מניעה מהותית או בגלל שהוא לא בתורת? לא בתורת, נכון? כי לפי רבי שמעון, לפי רבי שמעון ודאי זה מה שיוצא. לפי חכמים עוד אני לא יודע. לפי רבי שמעון זה ודאי מה שיוצא. אומר הרמב״ם, בהלכות אישות פרק ג' הכל קשרים לשליחות חוץ וחרש הטבע קטן לפי שאינם בני דת, והגוי לפי שאינו בן ברית. ונאמר, כן תרימו גם אתם לרבות השליח. מה אתם בני ברית אפשרו לכם? בני ברית להוציא את הגוי. אבל העבד, אפילו שנעשה שליח לדבר של ממון, הרי הוא פסול לשליחות קידושין וגיטין לפי שאינו בתורת. אבל בעבד יש פסול שאינו בתורת, בגוי יש פסול מהותי. אבל אתה פסקת כמו רבי שמעון. כן, חייב להיות כמו החשבון שעשינו בתוספות. נכון? שגם לפי רבי שמעון יש מניעה מהותית. בגוי, הוא אומר לו מפורש, שבגוי זה מניעה מהותית להבדיל מעבד שזה רק לא בתורת. אוקיי? גם בפרק ב' מלכות שלוחין, אין האקום נעשה שליח לדבר מן הדברים שבעולם. וכן אין ישראל נעשה שליח לאקום לדבר מן הדברים. אתם רואים? גם הפוך. ישראל לא נעשה שליח לאקום, גם המשלח צריך להיות יהודי. כן? שנאמר, כן תרימו גם אתם, אתם בני ברית, אפשרו לכם בני ברית, והוא הדין לכל התורה כולה. ומה משלחכם בני ברית, אף בכל התורה כולה, משלח בן ברית. מה זה? גם כן מה שאמרתי למעלה, נכון? את זה שהמשלח צריך להיות בן ברית, הוא גם מוציא מכאן. איך? אבל בגמרא משמע הפוך. זה שהמשלח בן ברית זה הנתון, והפסוק בא לרבות שגם השליח, כמו המשלח, צריך להיות בן ברית. ומאיפה אתה יודע שהמשלח הוא בן ברית? לא יודע, זה כנראה מקור אחר. לא, הרב לומד את זה בפסוק הזה. וזה החשבון שעשיתי למעלה. כי אם המשלח היה יכול להיות גם גוי וגם יהודי, אז כשבא הפסוק ואומר, השליח הוא כמו המשלח, הפסוק לא אמר כלום. אם המשלח יכול להיות הכל, אז גם השליח יכול להיות הכל. אז מה הוא בא להגיד? הוא בא למעט משהו. אז מכלל אנחנו מבינים שגם המשלח לא יכול להיות כל אחד, והסברה כבר אומרת שזה כנראה בא להוציא גוי. גם השליח לא יכול להיות גוי, וגם השליח לא יכול להיות גוי. כל הראשונים האלה זכו לכוון לדעתי הרחבה. אוקיי, יכולים לעצור כאן. טוב, גמרנו פה את הסוגיה הזאת, אני אשלח לכם, עלה במודל אולי, סוגיה הבאה, אני חושב שאנחנו ניכנס, אני עוד מתלבט, אם ניכנס להפרשת תרומה בגוי, המחלוקת של רבי שמעון וחכמים, הוא כבר לעבור הלאה. יש לנו כמה סוגיות עסיסיות בדיני שליחות. כן, זכין ושליחות, שליחות לדבר עבירה, באפשר הפרק. אז אולי נבוא לשם, נראה, אני אכתוב לכם במודל.
אבל מה על הדברים מסתנדים ש...